נחלקו בגמרא בתחילת בתחילת פרק תפילת השחר. נחלקו בגמרא עם תפילות אבות תקנון או תפילות כנגד תמידים תקנון. יש מי שאומר שהתפילות נתקנו על ידי האבות. האבות הם אלו שתקנו את התפילות. אבות תקנו. ויש מי שאומר שתפילות כנגד תמידים תקנו. כי ידוע, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, גם אנחנו הזכרנו את זה. הרמב"ם פוסק את שני הדברים. זאת אומרת, גם זה וגם זה. תפילות גם כנגד תמידים תקנו, וגם תפילות אבות תקנו. לשון הרמב"ם. הרמב"ם מעמיד את סדר ההשתלשלות של הדורות מבחינת חיוב, מבחינת קיום המצוות, ההשתלשלות עד שהתורה ניתנה. בפרק 90 מהלכות מלכים, על שישה דברים נצטווה האדם הראשון. כאן כתוב, אלה הם מצוות בני נוח, עבודה זרה, ברכת השם, שפיכות דמים, גילוי עריות, גזל ועל הדינים. הוסיף לנוח עבר מן החי, שנאמר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. נמצאו שבע מצוות. וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. שהוא נצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית. זאת אומרת, העובדה שאברהם אבינו התפלל שחרית, היא שייכת לסדר. ראינו, ככה זה התקדם. נקריא את המשך הלשון. ויצחק יפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום, ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית. ובמצרים נצטווה אמרם במצוות יתרות, עד שבא משה רבנו ונשלמה התורה על ידו. זו הבחינה שכתוב כאן ברמב״ם, שהתורה נשלמה, זאת אומרת, התורה התחילה להינתן. מאדם הראשון, התחיל סדר של נתינת תורה לעולם. אף על פי שזה הציוויים, המצוות האלה הם לא, זה לא באותו מהלך של מתן תורה. הרמב"ם קורא למה שמשה רבינו הביא לעולם, זה נקרא השלמה של התורה. עד שבא משה רבינו ונשלמה התורה על ידו. כנראה הפירוש, נשלמה התורה על ידו זה שגם הדברים ההם שהיו קודם, קיבלו תוספת משמעות, הם נעשו תורה. קודם כשהם ניתנו, הם היו מצוות. הם עדיין לא היו תורה. נשלמה תורה על ידו הכוונה, לא רק, לא ללמד אותנו שמשבע או מעשר מצוות, דיינו שבע מצוות, מילה, והפרשת מעשר וגיד הנשה, זה עוד כמה מצוות, ותפילת שחרית, מנחה וערבית. נשלמה תורה על ידו זה שהדבר קיבל שם תורה. זה מימד נוסף, זאת משמעות נוספת. זה נקרא נשלמה תורה על ידו. זאת משמעות אחרת. עד משה רבינו, כל אלו היו מצוות ציוויים שציווה בורא העולם. מצוות... האדם מחויב, בעצם בריאתו, האדם מחויב. אלה הם מצוות, דברים מחויבים. עד שבא משה ונשלמה תורה על ידו, הדבר, כל אלו קיבלו משמעות אחרת. זה נעשה תורה. על כל פנים, אברהם אבינו התפלל, אברהם אבינו עשה הרבה דברים. ברור, הוא עשה הרבה דברים. הרמב״ם לא מביא את מה שאברהם אבינו הכניס אורחים, ונטע אשל, וזיקה את הרבים, ושתה למונה בעולם. זה לא שייך לפה. זה לא שייך לפה. זה לא שייך לסדר הזה. זה עניינו, ודאי, זה אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו כמקבל, כן, כמקבל, כמוביל את העולם לקראת תורה. זה בשני הדברים האלו. בשני הדברים. במילה שהוא נצטווה ובתפילת שחרית. אברהם אבינו עשה תורה מלאה מסיפורים. גם זה שאברהם אבינו התפלל שחרית לא כתוב מפורש בתורה. ואם בדברי חז"ל עסקינן, אז על אברהם אבינו כתובים המון דברים. כל ענייני בן אדם לחברו, כל הכנסת אורחים במסירות נפש, נטיעת האשל, ההשפעה הגדולה לעולם, וכל זה, כן, את כל זה משמיטים. זה לא נוגע לסדר הזה. מה שכן נוגע לסדר הזה, זה העובדה שאברהם אבינו התפלל שחרית. זה הדבר היחידי. זהו. זהו. הרי גם את זה הוא לא קבע כמצווה מהתורה. מילה התחילה מאברהם. תפילת שחרית, אנחנו לא חייבים בה מהתורה. זאת לא מצווה. תקנה. זאת אומרת, וגם לא כתוב כאן שהוא נצטווה על זה, אלא שהוא עשה את זה. זה הרי לא הדבר היחידי שהוא עשה. למה רק זה נכנס לרשימה הזאת? יצחק אבינו גם הוא עשה הרבה הרבה דברים. ויעקב אבינו. כמו שידוע, כל מי שרק פותח את דברי חז"ל, אז יש המוני דברים שיעקב עשה. הנאמנות של יעקב. האופן איכשהו עבד את לבן. הנאמנות בעבודה. טריפה לא הבאתי אליך. אנוכי החתנה, מידי תבקשנה. הוא החזיר את מה שהוא לא היה חייב. והתנהגות שאין כמותה. מפליאה, כל מתבונה. כל זה לא שייך לכאן? כל מה שעשו האבות לא שייך לכאן? לא צריך למנות את זה כמו... הדברים האלה הם פחות מהעובדה שהתפלל שחרית, התפלל מנחה, התפלל ערבית. מסירות נפש על הכנסת אורחים. אין צורך לציין את זה. מה מיוחד בעובדה שהוא התפלל שחרית? זה יותר תורה מכל מידותיו של אברהם אבינו. הגמרא במסכת כתובות, בדף ח' עמוד ב', כתוב בגמרא, ביקשו ממישהו לומר משהו לשבחם של מנחמי אבלים. פתח ואמר, כתוב בגמרא, בדף ח' עמוד ב', פתח ואמר, אחינו גומלי חסדים, בני גומלי חסדים. המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. מוסיף רשי שגמל חסדים, כי כתוב, היית אשל בבאר שבע. למה זה לא שייך לתורה? בפירוש כתוב, זה כל גומלי חסדים הם מחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. גמילות חסד של אברהם אבינו. היא מעלה נפלאה מהמעלות שכתובות בתורה. זה אחד משלושת הסימנים של אומה זו. רחמנים בישנים וגומלי חסדים. וכל הדברים האלה לא ראויים לציון. כל זה לא ראוי לציון. תפילת שחרית ומנחה וערבית, זה נתייחד. זה בלבד. להקדים. להקדים נקודה אחת. זה דבר ברור, זה מובן מאליו. אברהם אבינו התפלל שחרית, יצחק התפלל תפילה בסוף היום, ויעקב התפלל ערבית. אנחנו כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. אלו לא שלוש תפילות שצריכים להתפלל. שלוש תפילות שוות. צריכים שלוש פעמים ביום להתפלל. לא זה הביאור. לא צריכים להתפלל שלוש פעמים ביום. בבוקר צריך להתפלל את תפילת הבוקר, ובערב צריכים להתפלל את תפילת הערב, ובלילה את תפילת הלילה. אלו שלוש מיני תפילות. תפילת שחרית היא לא תפילה, אותה תפילה של מנחה, רק מתפללים אותה בבוקר. תפילת שחרית זו תפילה שמתחייבת מהבוקר. אברהם אבינו היה התחלה של של המציאות החדשה שנתחדשה בעולם. המציאות האמיתית שנתחדשה בעולם. מה שנקרא בלשון חז"ל, אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם באברהם. אברהם היה העולם השונה, העולם שעד אליו לא היה קיים. אברהם אבינו היה זה שבורא העולם עשה איתו ניסים. בפסוק כתוב, היוצא אותו החוצה. הגמרא קוראת לזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם אבינו, צא החוצה, צא מהצטגנינות שלך. זאת אומרת, תצא מחוץ לחוקי הטבע, לחוקי העולם. אל תהיה משועבד להם. בחוקים שקיימים בעולם, אברהם אבינו לא יכול להוליד. אין שום אפשרות, שום אפשרות. הגמרא בסוף שבת, כתוב בגמרא, שכדי שאברהם אבינו יוכל להוליד, אז בורא העולם היה צריך לשנות את כל מערכת השמיים. הייתה צריכה להיות מהפכה קוסמית, כדי שאברהם יוכל להוליד. בתוך המסגרת, בתוך המערכת של דרך הטבע בעולם, אין אפשרות שאברהם אבינו יוליד. זה לא שייך. ואת זה ידעו כל מביני מדע בעולם. וכבר הזכרנו, לכן לא התחשבו בו, דור הפלגה לא הפריע להם שהוא לא מצטרף אליהם. פרידה זו הכרה היא. אין לה עתיד, כמו שכבר הזכרנו פה. אדם בלי עתיד. האדם הזה הוא לא סיבה. בגללו זה לא יקרה שלא כל האנושות איתנו. האנושות שהיא העתיד של העולם, היא הייתה כולה בדעה אחת עם דור הפלגה. אברהם העברי, כמו שכתוב בפסוק, וחזל דורשים, כל העולם מעבר מזה ואברהם מעבר מזה. לא היה אכפת להם שאברהם לא מצטרף אליהם, כי הוא אדם חסר עתיד. הקדוש ברוך הוא את כל העתיד כולו הקדוש ברוך הוא בנה עליו, והיברעם באברהם. העולם הזה הוא עולם חדש, עולם חדש, עולם עם התחלה חדשה. הוא לא נוהג במערכת שנקראת עולם כמנהגו נוהג. העולם התחדש על ידי אברהם. אברהם הוא הראשון בעולם. וכשמתחיל יום חדש, אז אברהם אבינו מתפלל תפילה שהיא שייכת להתחלת בריאה, כאילו. יום חדש נחשב ליום, כביכול בורא העולם מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום העולם מתחדש. כאילו נברא מחדש, יש נקודה של חידוש. אברהם אבינו שהוא ההתחלה, הוא זה שמתפלל בנקודת ההתחלה. הוא מתחבר כביכול לבורא העולם בנקודת ההתחלה. הוא עצמו הוא התחלה של בריאה. וכשהבריאה מתחילה, אז אברהם אבינו מתחבר לבורא העולם. זאת תפילת שחרית. יצחק היה זה שהחזיר לבורא את מה שהוא נתן לנו. בורא העולם נתן את הארץ לבני אדם. יצחק היה האדם שהחזיר את מה שהוא קיבל לבורא העולם. מסר את עצמו. והכוונה שאת כל העולם המלא שהוא היה, את כל זה הוא מסר בחזרה לבורא העולם. כך נראה הערב. הערב הכל חוזר למקור. הכל חוזר חזרה למעלה. בגמרא כתוב, השקיעה, זאת אומרת, הערב, בערב מתקיים וצבא השמיים לך משתחווים. משתחווים זה הכוונה, הם מחזירים את עצמם בחזרה למי שברא אותו. נותנים את עצמם בחזרה למי שנתן להם את עצמם. הלילה הוא זמן חושך. הלילה הוא זמן היעדר. כל היש מפסיק להתגלות. כל היש נעלם, נסתר, ובלילה אדם נמצא לבדו. לבד. זה עניינו של יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא אדם על הפסוק ויוותר יעקב לבדו. אומרים חז"ל, יעקב דומה בזה לבורא העולם. כמו של בורא העולם, כמו שעליו נאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כך ביעקב גם בו נאמר, לבדו. יעקב הוא אדם שכולל בתוכו את כל האנושות כולה. יעקב, דמותו של יעקב, חקוקה בכיסא הכבוד. הוא צורת האדם השלמה. יעקב איש תם. צורת אדם שלמה. הוא לבד כל העולם כולו. ממנו, כל אחד מישראל הוא כל העולם כולו. אבל שורש הדבר הוא ביעקב. יעקב הוא כל העולם כולו. הוא לבדו עולם מלא. הפשטות היא, כמו שבני אדם מבינים בצורה רגילה, אדם מתפלל כי צר לו, כי אדם פונה אל בורא העולם לעזרה. בצר לי יקרא השם ואל אלוקי השביע. אדם מתפלל כי הוא צריך, הוא צריך רחמי שמיים. האבות התפללו לא מהסיבה הזאת. האבות התפללו משום שכך צורת העולם. אברהם התפלל תפילת בוקר. זאת לא תפילה של... זה לא מפני שבבוקר אני צריך רחמים מיוחדים. הבוקר מחייב תפילה. עם פנות היום, זאת אומרת, לקראת שקיעה, המצב הזה גם הוא מחייב תפילה. והחושך גם הוא מחייב תפילה. החושך, ההיעדר של כל הדברים כולם, גם הוא מחייב תפילה. באופן שהתפילה שהאבות תקנו, היא לא תפילה שמתחייבת מצרכיו של אדם, שאדם צריך להתפלל. אדם צריך להתפלל, אדם צריך רחמים. אדם לא יכול לבד. אדם זקוק לרחמים. והתפילה היא תכונה בסיסית. האדם הוא, כבר אמרנו כמה פעמים, יצא לנו להגיד את זה, מישהו הראה לי את זה בספר. מישהו לפני שבוע, שבועיים, הראה לי את זה בספר. אמרנו כבר כמה פעמים, האדם, אדם, המילה אדם, אמרנו את זה כבר. המילה אדם, א', ד', מ'. אם ניקח אדם, וניקח את כל האות, ושם האות זה א', כדי לומר אדם, אנחנו משתמשים רק באה, ולא, הלמד והפי הם נעלמים. אז ניקח את הלמד פי של האלף, ואת הדלת, את הלמד תף של הדלת, ואת המם של המם. יחד זה מתפלל. הנעלם של אדם, הפנים של אדם, כאילו, החלק הפנימי של אדם, הוא מתפלל. אני כבר, לפני הרבה שנים כבר אמרתי את זה מנפשי, ומישהו הראה לי את זה לפני שבועיים בספר בנייהו של הבן איש חי. האדם הוא מתפלל בעצם מציאותו. הגמרא בבבא קמא מפורסם, מבעה זה אדם. האדם הוא מבקש, האדם הוא מתפלל. האדם בטבעו חסר, צריך עזרה, צריך רחמים. הוא מתפלל. האבות לא התפללו משום כך. אברהם התפלל בגלל הבוקר. ההתחלה מחייבת תפילה. הסוף גם הוא מחייב תפילה. ההיעדר גם הוא מחייב תפילה. והתפילה מתחייבת מתוך סדר העולם. זאת אומרת שמה שהאבות תקנו זה משהו אחר בכלל. זה משהו... לנו, אנחנו לא כל כך יודעים להצטרף לזה. אנחנו מתפללים בבוקר ובערב ובלילה. אנחנו בעצם מתפללים את אותה תפילה. אין לנו את ההרגשה שאנחנו מתפללים בבוקר תפילה מיוחדת לבוקר. זה תפילה של תחילת היום, או תפילה של סוף היום. תפילה של אברהם שהוא ההתחלה, תפילה של יצחק שהוא הסוף. הסוף זה הכוונה. הוא יחזיר את הכל בחזרה. תפילה של יעקב זה תפילה של חושך, של לילה, של היעדר גמור. לזה, אנחנו לא מתחברים לזה. הלוואי ונתחבר לתפילה כמו שהיא, כתפילה גם, כן, אבל זה כבר דבר שהוא, זה דבר שהוא מעבר לנו. יש כאן חידוש בעניין התפילה. קצת ננסה להבין, לבאר, עד כמה שאפשר. בספר יהושע, בנס הגדול של שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד, עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. כך כתוב ביהושע. מהי ספר הישר? מה זה ספר הישר? אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים, שנאמר תמות נפשי מות ישרים. והיכה רמיזה, איפה זה מרומז בספר הישר? כי כתוב, וזרעו, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. אם אתה יהיה מלוא הגויים, בשעה שעמדה לו חמה ליהושע. בתחילת ספר שמות, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, הרמב"ן, יש קטע ברמב"ן שהוא, יש שחשבו שהוא סיום ספר בראשית, ויש שחשבו, אני מדבר על מדפיסים, יש ששמו את זה בבראשית בסוף, ויש ששמו את זה בשמות בהתחלה. הרוב נדמה לי שמו את זה בשמות, בתחילת שמות. זאת אומרת, כפתיחה לספר שמות. זאת פתיחה לספר שמות. הרמב"ן קורא לספר בראשית ספר הבריאה. ספר הבריאה. הבריאה זה נקודת יציאת הדברים מעין ליש. יציאת הדברים מאי היות להיות. הדברים נבראו. מוסיף הרמב"ן, הדברים נבראו וכל המאורעות של האבות הם הבריאה של כל מה שיקרה לכלל ישראל עד סוף כל הדורות. שם הדברים יצאו מעין ליש. הדברים הולכים ויוצאים לפועל אצלנו, אבל שורשי כל הדברים כולם, כל מה שקורה איתנו, הכל נמצא במעשה אבות, הכל שורשו במעשה אבות. אין שום מאורע שקורה איתנו, עם הבנים, עם כלל ישראל, שאין לו שורש במעשה אבות. כך, שכל מעשי האבות כולם, הם צריכים כולם להיות נכתבים בספר הבריאה. משום ששם נבראו כל תולדות כלל ישראל. כל ההנהגה עם כלל ישראל נבראה שם, במעשי האבות. זה ספר הבריאה. הגמרא קוראת לזה, הגמרא, וכמו שהגמרא מבארת, אז הפסוק קורא לזה ספר הישר. ספר בראשית זה ספרם של אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. אנחנו חייבים, כדי להבין, אנחנו חייבים להתאים את מה שכתוב בגמרא, בפסוק, עם מה שכתוב ברמב"ן. ספר בראשית נקרא ספר הבריאה. וספר אברהם, יצחק ויעקב, משום שהם הבריאה של כל מה שקרה לכלל ישראל. והגמרא קוראת לזה ישרים. כאילו מדובר פה על מעלת האבות, ולא לא על העובדה שהם הבריאה של כל תולדותיה. שהם שורשי כל מה שקרה לכל התולדות כולם, עד עצם היום הזה, עד סוף כל הדורות. הכל נמצא, הכל התחדש במעשה אבות. חייב להיות, דברי הרמב"ן צריכים להתאים עם דברי הגמרא, והגמרא לומדת את זה מפסוק, הלא היא כתובה על ספר הישר. ספרם של אברהם ויצחק ויעקב שנקראו ישרים. אנחנו לומדים מזה. הפירוש הפשוט של מה שכתוב בפסוק, האלוקים עשה את האדם ישר. ישר. כך נראית הבריאה. הבריאה נראית. כל הבריאה כולה יצאה לגילוי, והיא התחילה מהלך. היא, הוא עמדה על קו, והבריאה עצמה זה עצם הבריאה. להמשיך את הקו הישר של אותו רצון שהיה בבריאת הדבר הזה. כל חלק וחלק מחלקי הבריאה. הוא עמד אשר ברא אלוקים לעשות. כביכול בורא העולם קבע, ברא את כל הנבראים כולם, הוא ברא אותם, כדי שהם ימשיכו. הבריאה הייתה שהם ימשיכו קו ישר. קו ישר. המשך ישר. זאת הבריאה בעצמה. צורת האדם היחידה שהמשיכה את הקו הישר של הבריאה היו האבות. לכן האבות הם נקראים אלו שהם הבריאה עצמה. הם הבריאה כמו שהיא יצאה מתחת ידו של הבורא. כי הם, הקיום שלהם, הוא המשך ישר של הבריאה. כיוון, הדבר הזה לא רגיל. זאת אומרת, אין עוד בני אדם כאלה. בורא העולם ברא את אדם הראשון, והוא לא היה ישר. הוא עיקם את דרכו. משנה פניו, כתוב עליו, ותשלחהו. הוא שינה את פניו, זאת אומרת, הוא הלך הצידה, הוא נטע לו, למקום לא נכון. ותשלחהו, לכן הוא שולח מגן עדן, אומרים חזר. הוא לא היה ישר. היושר זה המשך של נקודת הבריאה. נקודת הבריאה היא העמדה על הקו, והקיום שהוא ממשיך את הקו הזה ביושר. יושר זה נקרא המשך של מה שמתחייב מנקודת ההתחלה. כשיש קו קטן, ישר זה שאנחנו ממשיכים אותו, ישר, ישר. האבות שנקראו ישרים הם אלו שחייהם היו בריאה. כל מציאותם הייתה הבריאה בעצמה. הם המשיכו את הבריאה כמו שהיא. לכן הם נקראו ישרים, ולכן הם נקראו ספר הבריאה. ספר אברהם, יצחק ויעקב הם בריאה. מעשיהם שלהם היו מכוונים לגמרי לתכלית. לכן, לא ייתכן שבכלל ישראל, שזאת צורת אדם בעולם, והיא זאת שצריכה להביא את העולם לתכליתו. לא ייתכן שלא יהיה להם שורש במעשי האבות. הם המשיכו את הקו הישר, וכל חייהם, עד הסוף, עד הסוף, המשיך את אותו קו ישר. מהם יצא אותה צורת אדם שהיא זאת שתביא את הבריאה לכל, שהיא תביא את הבריאה לתכליתה. המידה הזאת שנקראת יושר, זאת המידה שהיא מחברת את הקיום לנקודת הבריאה. אני הרי קיים משום שנבראתי. אני לא יכול לשנות את עצמי ממה שנבראתי. הרי כך נבראתי. ואם נבראתי כך, אז אני חייב להמשיך את אותו קו שעליו נבראתי. אין לי קיום אחר. זה נקרא ישר. עכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין. בפסוק הראשון בתורה כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פשוט. והשקפה ראשונה, פסוק מתכוון להגיד לנו שבראשית ברא אלוקים את השמיים ובראשית ברא אלוקים את הארץ. לא זאת הכוונה, זה לא הפשט הפשוט. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, הבריאה הייתה בריאת השמיים כמובן, או בריאת הארץ, אבל הבריאה הייתה היחד שלהם, הצירוף. את השמיים ואת הארץ, החיבור שלהם, היחד, הצירוף שלהם. הרמב"ן מעריך לבאר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הכוונה, כל הבריאה כולה היא בריאת כוחות ההשפעה וכוחות הקבלה. וכביכול, בורא העולם חיבר ביניהם. חיבור נכון. באמת. השפע כולו נמצא בשמיים. השמיים הם מקור השפע. הארץ היא המקבלת. חיבור נכון, שמיים וארץ, כשהם מתחברים בצורה נכונה, מי שצריך לחבר את השמיים והארץ, זה האדם. האדם, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא אותו מן העליונים ומן התחתונים. אחרת הייתה קנאה במעשה בראשית. כך כתוב, כך כתוב במדרש, חז"ל אומרים. ביום הראשון, השמיים והארץ נבראו. ביום השני, הבריאה הייתה רק בעליונים, שמיים. ביום השלישי, כל מעשה היום השלישי הוא רק למטה. יקבעו המים, תדשי הארץ, עץ עושה פרי, עץ פרי עושה פרי. כל זה למטה בארץ. שוב, אז זה מאוזן. היום הראשון, שמיים וארץ, שני, רקיע, שמיים, שלישי, ארץ. רביעי, ברקיע, המאורות. חמישי, ישרצו המים, ואוף יעופף על הארץ. שוב, מאוזן. ביום השישי, מה יהיה? בעיה. מה עושים ביום השישי? צריך לברור בריאה, אבל אם הבריאה תהיה מלמטה, אז תהיה קנאה במעשה בראשית. ושוב, אם הבריאה תהיה למעלה, שוב תהיה קנאה במעשה בראשית. מעשה בראשית צריכים להיות כאלה שהעליונים והתחתונים מתחברים יחד. שווי ערך. הם יחד. אין שום עדיפות לזה על זה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא את האדם מן העליונים ומן התחתונים, כדי שלא תהיה קנאה במעשה בראשית. האדם הוא זה שנשמתו מלמעלה וגופו מן הארץ. כך שכשאנחנו אומרים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז זה מתכוון לומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים, כל ההשפעה כולה, ואת הארץ, כל הכוחות המקבלים את ההשפעה הזאת, ומופעלים על ידי אותה השפעה. זה הארץ, אבל אחרי, כן, אחרי יום השישי, אז השמיים והארץ זה הנשמה והגוף. בראשית ברא אלוקים את הנשמה ואת הגוף. הנשמה והגוף, היינו מי שנושא בתוכו את כל השפע, את כל הגילוי. זהו החלק הפנימי של האדם, החלק העליון, המין השמיים של האדם, ואת הגוף שהוא נוצר אפר מן האדמה, מן הארץ. אבל כביכול בורא העולם ברא אותם כך, שלא תהיה שום עדיפות של זה על זה. הם צריכים להיות ביחד, את השמיים ואת הארץ. כלומר, בזמן שהמערכת הארצית מכוונת כלפי מעלה, שהיא מכוונת כלפי מעלה, כל השפע כולו נמצא בה. הארץ, כשהיא מכוונת נכון כלפי מעלה, לא חסר בדבר. כל השפע כולו חל בה, נמצא בה, משפיע עליה, בלי שום הגבלה. כפי יכולת הקבלה, כמובן. במה דברים אמורים? כשהארץ מכוונת, אבל מכוונת לגמרי. גוף שמכוון כולו לקלוט את כל ההערה, את כל מה שמתחייב מהמערכת הפנימית של האדם, מהחוכמה, מהמידות כשהן נפעלות על ידי החוכמה. זאת אומרת, מכל החלק הנעלה, הטוב, החלק שאפשר לקרוא לו שמיים בצורת האדם. כשהמערכת היותר נמוכה, הארצית, מכוונת כלפי זה, אז ההתאמה הזאת יוצרת. החיים הם, אלו החיים השלימים. האדם נברא כדי לחיות בגן עדן. לחיות בגן עדן. הגוף נהנה מכל דבר שהנשמה נהנית ממנו. פירות גן עדן הם דבר שהגוף ניזון מהם. במה דברים אמורים? כשפירות גן עדן נתפסים כמו שהם, זאת אומרת, המערכת הארצית מכוונת כנגד המערכת העליונה, והיא מקבלת אותה כמו שהיא. אז היא מצטרפת אליה, והכל מצטרף. כדאי לזכור את לשון הרמב"ם. לשון הרמב"ם, אין לי את זה פה לפניי, לשון הרמב"ם בפרק ת' מהלכות תשובה. שם כתוב ברמב"ם באריכות. הרמב"ם מדבר על הנושא, על השאלה, שכל ההבטחות שכתובות בתורה, הם כולם על עניינים ארציים. ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו. שכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. כל הדברים האלה הם חיים שלווים כאן, בתוך המערכת הארצית. הובטחנו שאם נקיים את התורה, אנחנו נזכה לדבר הזה. בזה זכינו, אם אנחנו מקיימים את התורה. הרי בוודאי שאם מקיימים את התורה, השכר האמיתי הוא השכר שמובטח לנו לעתיד לבוא, העולם הבא, שאין בו לא אכילה, לא שתייה, לא שום דבר מצורכי הגוף, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אם כן, מה הם כל דברי הברית? שהם כולם עניינים ארציים, הם כולם עניינים ששייכים לפה. התשובה של הרמב"ם. הרמב"ם מעריך בזה. הוא אומר, אם קיימנו את כל מה שכתוב בתורה, ואנחנו חיים לגמרי, מתאימים את כל חיינו לתורה, אז אנחנו מצרפים את עצמנו לחיים. ונמצא, ככה הרמב"ם מסיים בלשונו, ונמצאתם זוכים לשני עולמות. חיים מלאים, שלימים, שלווים, טובים בעולם הזה, ומעולם הזה שכזה, אז זוכים לחיות בעולם הבא. כי כביכול בורא העולם ברא אותנו כדי שנחיה פה וכדי שנחיה שם. והחיים הם אותם חיים. חיים פירושו טוב. האדם נברא להתענג, רק להתענג על השם, להתענג את התענוג האמיתי. שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא. אברהם, יצחק ויעקב. שכתוב בהם, בכל מכל כל. בכל אברהם, השם ברך את אברהם בכל, כמו שכתוב פרשת השבוע. מכל ואוכל מכל, כמו שכתוב גם בפרשת השבוע. פרשת תולדות. ואוכל מכל בטרם תבוא, זה יצחק. ויעקב שאמר לעשיו, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. קול זה הכוונה, כי חול בשמיים ובארץ. קול זה הכוונה, כולל את כל הקצוות. כולל את השורש וכולל את ה... כולל את כל העליון ואת כל הארצי, את כל השמיים ואת כל הארץ. כי קול בשמיים ובארץ. התאימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא כאן בחיי העולם הזה. זה סוד ישרים. ישרים. כך נראים ישרים. ישרים זה הכוונה, מכוונים באותו קו שכביכול בורא העולם יסד, ולמקום שכביכול בורא העולם כיוון אותם, לשם בדיוק הם היו מכוונים. הגוף הארצי שנוצר פה בארץ, היה מכוון בדיוק לאותו מקום שכביכול בורא העולם, התכוון בבריאתו לכוון אותו. ואותה נשמה שויפח באפיו נשמת חיים, גם היא הייתה מכוונת. להשפיע, להתחבר אל הגוף, ולהחיות אותו מאותה נשמת חיים. האבות נקראו ישרים. לכן התימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא. ישרים פירוש. כמו שאמרנו, קו ישר, שום נטייה, שום סטייה, שום פנייה הצידה, שום ביקשו חשבונות רבים. אלוקים עשה את האדם ישר, ישר. חשבונות רבים אלה חשבונות של רווח. חשבונות, תהיה לי תועלת יותר גדולה. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל. וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. שלושה דברים. זה נקרא חשבונות רבים. תמיד כתוב בגמרא. כן? ימים שניים, רבים שלושה. הם הביקשו חשבונות רבים. הנה יש לנו את החשבונות הרבים שביקשו בני האדם. טוב העץ למאכל. זאת אומרת, כדאי. אף כי אמר השם. אבל העץ בכל זאת הוא טוב למאכל, והוא תאווה לעיניים, והוא נחמד להשכיל. זהו. שלוש חשבונות. שלושה. שלושת החשבונות, אלה חשבונות ממש. חשבונות. זה מחושב היטב. והם ביקשו חשבונות רבים. כך סוטים, נוטים מן היושר. זאת הסטייה מן היושר. בפסוק כתוב, זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו. כך כתוב בפסוק. תפילת ישרים רצונו. כביכול בורא העולם רוצה בתפילת ישרים. מה המיוחד בתפילת ישרים? מה עניינה של תפילת ישרים? המיוחד שבתפילת ישרים זה שהתפילה הזאת לא מבקשת רחמים. תפילת ישרים הכוונה, כביכול, בורא העולם ברא את האדם כמי שצריך להעמיד את עצמו ביושר כלפי מעלה. אני עומד כביכול לפני בורא העולם משום שלכך נוצרתי. אתה הבדלת אנוש מראש, ואתה קיראו לעמוד לפניך. כביכול, בורא העולם ברא אותנו כדי שנעמוד לפניו, נהיה מכוונים אליו. תפילת ישרים, פירוש, אני מכוון אליך. כל קיומי הוא ממך וכל עצמי מכוון אליך. לכן, אין לכם. אין לכם. כשאני מכוון אליך, אז הדברים מגיעים אליי מעצמם. לא מצד מידת שומע תפילה. הדברים מגיעים אליי משום שכך טבעם, לכך הדברים נבראו כך. הדברים נבראו. האדם נברא כדי לחיות ולהתענג בשני עולמות. האדם נברא כדי שיהיה לו טוב. בורא העולם ברא את האדם כדי שיהיה לו טוב. האדם עם חשבונותיו הרבים מחפש את הטוב בוותר האישה כי טוב העץ למאכל. זה לא הכי טוב של וירא אלוקים כי טוב. זה כי טוב זר. זה כי טוב אחר. זה כי טוב של והמה ביקשו חשבונות רבים. זה סטייה מהיושר. אבל כשאדם מכוון את עצמו לוירא אלוקים כי טוב, אז טוב לו. טוב לו כמו שכביכול בורא העולם רצה. פירוש המילים תפילת ישרים רצונו, היינו, התפילה היא מכוונת את עצמה לעצם רצונו. רצונו של בורא העולם הוא להשפיע עלינו טוב. תפילת ישרים היא קיום רצונו. עמידה ביושר כביכול לפני בורא העולם. זאת תפילת ישרים והיא רצונו. כאן אנחנו מבינים קצת משהו. אברהם אבינו כשהוא עומד בבוקר, היינו בתחילת היום, כשאברהם אבינו עומד בתחילת היום לפני השם, פירוש, עכשיו נקודת ההתחלה של הבריאה, אברהם אבינו מכוון לאותה נקודה בעצם מציאותו. הבריאה כולה תחילתה בחסד. אברהם אבינו מידתו חסד. למה? למה? משום שמכיוון שאני מכוח חסד נבראתי, אז לא ייתכן שאני לא אהיה חסד. הרי החסד הוא יסוד הבריאה שלי. זה הדבר, כך התחיל קו הבריאה שלי. חסד, ממילא בהכרח, בהכרח, אני מעמיד את עצמי מחובר לנקודת ההתחלה של הבריאה. זה היה אברהם. לכן אברהם מתפלל תפילת הבוקר, והתפילה הזאת היא תפילת ההתחלה. כביכול בורא העולם מגלה את חסדו. מאיר לעולם, בטובו. תפילת הבוקר. הבוקר מתחיל בחסד הגדול של, הגמרא קוראת לזה, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. פירוש המילה כי טוב זה נקרא באור. האור הוא טוב. הכי טוב הראשון, כי כתוב בוירא אלוקים את האור כי טוב. זה הכי טוב הראשון. אברהם אבינו, כשמגיע האור, שהוא תחילת החסד של הבריאה, אברהם אבינו מכוון כנגד זה ביושר גמור. זאת מידתו. והוא עומד לפני השם. מציאותו שלו מכוונת כנגד נקודת ההתחלה. זאת תפילת ישרים של תפילת השחר. יצחק אבינו, מידתו שלו היא, גם הוא אב, גם הוא אב. הבריאה נבראה בחסד, אבל בשיתוף דין. כי אם לא היה דין, אז הבריאה הייתה מיותרת. זאת אומרת, היא גם לא הייתה חסד. חסד אמיתי, כמו שידוע, מחייב דין. מחייב זכות. מחייב טוב שאני נהנה ממנו, והוא לא מגיע לי, הוא לא שלי. הוא לא טוב. זה לא טוב. אדם רוצה בכף שלו. אפילו אם זה רק מעט. הוא רוצה בזה. כנגד הרבה מאוד שזה לא שלו. באופן שבשורש הבריאה מונח גם דין. מתחייב משהו. מהי נקודת החיוב של הבריאה? אנחנו קיבלנו, זאת אומרת, אנחנו חייבים את עצמנו. אנחנו מחויבים. זאת נקודת ההתחלה של יצחק. קיבלנו את כל היום. אנחנו בעלי חוב. אנחנו צריכים להחזיר את הכל. זה לא שלנו. קיבלנו את זה בחסד. זה לא שלנו. כל מה שניתן לנו, כעת מגיע הסוף. הדברים נלקחים בחזרה. הדברים נלקחים בחזרה, וזאת חובתי שלי להחזיר את כל הדברים. זה לא שלי. זאת תפילת מנחה, לפנות ערב. להחזיר את הכל למי שנתן לי את זה. זה לא שלי. לא זכיתי בזה. כך שיצחק מעמיד את עצמו באותו יושר כמו אברהם. אברהם בתחילת היום ויצחק בסוף היום. יעקב, תפילת הלילה, זאת מידתו של יעקב. מידתו של יעקב היא הצירוף של כל החסד של העולם, כל ההשפעה הגדולה. כל ההשפעה הגדולה. יעקב אבינו הוא זה שעם כל ההשפעה הגדולה, הוא לא לוקח את זה לעצמו. זאת מידתו של יעקב. יצחק אבינו מוסר את נפשו. יעקב אבינו חי את חייו שלו. חייו שלו, אבל חייו שלו הם כביכול, אך ורק גילוי רצונו של בורא העולם. יצחק אבינו מוסר את נפשו. כי זה לא שלו. יעקב אבינו חי את חייו שלו, אבל לא מפני שהוא לוקח את זה לעצמו, אלא מפני שזה רצונו של בורא העולם. זאת אומרת, זה צירוף, החסד, ההשפעה הגדולה, ומכיוון שכביכול בורא העולם נתן לי את הדבר הזה, אז הדבר הזה הוא שלי, אבל זה שלי רק מפני שהוא נתן לי את זה. זה שלי כי קיבלתי את זה ממנו. אין לי משלי לעצמי משהו, אלא כל הלעצמי זה כביכול אני את עצמי חי, את חיי שלי, אני חי כי זה רצונו של בורא העולם. אלו היו חייו של יעקב. במצב כזה, כשהוא נמצא לבדו, יש לו את כל העולם כולו. גם כשלוקחים ממנו את כל העולם, אז הוא נמצא עם כל העולם. גם ביום, אין הבדל אצלו בין לילה ויום, אצל יעקב אבין. אצל יעקב אבינו הלילה מאיר כיום. לכן בזמן שהוא היה עם עצמו, הוא פרש מהעולם. אז כשהוא היה באמת משהו, אז הוא לא ישן, לא ביום ולא בלילה. אחר כך, כשהוא חי יחד עם בני אדם, וצריך היה להצטרף באיזה אופן שהוא לעולם, אז עלה, אז כתוב הישכב במקום ההוא, אבל עד שהוא הגיע למקום ההוא, כשהוא יצא מבית אביו והלך לבית מדרשם, לבית המדרש על שם ואב, שם הוא לא ישן. הלילה כלילה נברא לשינה. אבל מי שהלילה שלו הוא לא בדיוק לילה. זאת אומרת, גם היום שלו הוא לילה. ממילא גם הלילה שלו הוא יום. יש לו כביכול מה שנתנו לו. ובזה אין הבדל בין יום ולילה. יעקב אבינו נושא בתוכו את כל מה שבורא העולם העניק לו, אבל הוא נושא את זה בתוכו לא כדבר של עצמו. העצמו של יעקב אבינו, זה כביכול רצונו של בורא העולם. לכן דמותו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. זאת נקראת תפילת ישרים. תפילת ישרים היא לא תפילה של בקשת רחמים, צרכים. תפילת ישרים זו תפילה שהאדם מעמיד את עצמו ביושר גמור, ביושר גמור, כלפי בורא העולם. היושר הזה מחייב שכל מה שיש, כל השפע שישנו בעולם, מכוון כלפי האדם הזה ומשפיע עליו את הכל. כל מה שאברהם אבינו עשה, כל המידות כולם, לא זה מה שהביא לתורה. ודאי, אברהם אבינו, אלו מעלותיו של אברהם אבינו. הדרך לתורה היא המצוות שהוא קיבל, מה שהוא נצטווה, מילה אברהם, מעשר יצחק, וגיד אנשי יעקב. אלה המצוות שהן מצוות של תורה. בנוסף למצוות האלה, מה שהביא לתורה זה השם ישרים. היושר של האבות, הביטוי ליושר של האבות, זה בתפילה. תפילת השחר, זה נקרא תפילת ישרים. אברהם מתפלל את תפילת השחר. זאת אומרת, הוא מכוון ביושר כביכול. זאת נקראת תפילת ישרים. בגמרא יש כמה דעות. מה נקרא ספר הישר? דעה אחת אמרנו. ספר, ספרם של אברהם, יצחק ויעקב. שנקראו ישרים. בהמשך הגמרא יש עוד כמה דעות. יש מי שאומר משנה תורה. עוד דעות. משנה תורה שכתוב בו ועשית הישר והטוב. זה נקרא ספר הישר. התורה נקראת בכללותה, התורה נקראת ספר הישר. הדרך לתורה של אברהם, יצחק ויעקב, זה הגילוי המיוחד של נקראו ישרים. זאת התפילה. תפילת השחר זאת תפילת ישרים. תפילת הערב של יצחק זאת תפילת ישרים. וכן תפילת הלילה של יעקב. האבות שנקראו ישרים. המהלך להגיע לתורה. זה נקרא תפילות אבות תקנון. התפילות האלה הן תפילות. כמה שאנחנו מצטרפים אליהם, אנחנו מתחברים יותר לתורה באמת. הפרשה שנקרא תפילות כנגד תמידים תקנון, אלו תפילות אחרות. אלו תפילות של בקשת רחמים, של עבודה, של עומד לפני המלך ומבקש על נפשו. רחמים. זה עבודה. עבודה שבלב זאת נקראת תפילה. זאת תפילת עבודה. זאת תפילה בבחינה של מלכות. עבודה זה עבד כנגד מלך. עבד שעומד לפני מלך. זאת נקראת עבודה. זאת מידה אחת. המידה שנקראת יושר, זאת מידה שהיא הקו הישר, שהוא כביכול תפילת ישרים רצונו. זהו הקו שעובר מרצונו יתברך עד סוף ההנהגה כולה. יושר זה לאו דווקא מלכות. יושר זה יושר. זה להיות מכוון ביושר גמור, ישר, להיות המשך של הכוונה העליונה. אלו שתי התפילות, לכן הרמב״ם פוסק את שתיהן. גם תפילות אבות תקנו, וגם תפילות כנגד תמידים תקנו. אלו שני ענייני תפילה. שני ענייני, שני גדרי תפילה. בגמרא כתוב, מפני מה היו האימהות עקרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. לכן בורא העולם עשה אותם חסרות, כדי שתתפללנה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. זאת עבודה, כביכול. עבודה צורך גבוה. כמו שכתוב ברמב"ן, בראשונים, הדברים ידועים. כביכול בורא העולם רוצה, רצה השם אלוקינו. ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. כביכול בורא העולם רוצה בעבודתנו. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, בחינת עבד, בחינת עבודה, בחינת עבדות, שהיא קיום המלכות. אבל יש עוד דין, עוד פסוק, תפילת ישרים רצונו. זאת, את זה אבות תקנו. המהלך לתורה, כמובן, הגמרא אומרת, מה יעשה אדם ויחכם? אומרת הגמרא, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. לא מספיק להשתדל, להתאמץ, להיות חכם. הבלוהה, אומרת הגמרא, זאת מסקנת הגמרא, הבלוהה לא סגי, בלי תפילה לא ישיגו כלום. אבל מלמדים אותנו, אנחנו בניהם של האבות, אנחנו צריכים מה שנקרא לצרף את עצמנו לתפילת ישרים רצונו. המידה הזאת, מה שנקרא יושר, יושר, יושר פירושו, מה שמתחייב מהרצון, מה שמתחייב מעצם המציאות, מה שמתחייב ממציאותנו פה בעולם הזה, להיות ישרים. מי שישר בליבו יגיע אל הכוונה האמיתית. זה מה שרצינו לבאר היום. אנחנו לומדים את ספר האבות. להשתדל ספר האבות עם כל מעלותיהם. אבל לזכור, זה ספר הישר. ספר האבות שנקראו ישרים.